גם דברים, דברי ברכה, דברי חיזוק ודברי הספד על מורן סרטורו, קצת תהיה מושגים מה היה לנו, מה הפסדנו ומה אנחנו יכולים להמשיך הלאה. אנחנו רוצים בחזרת קודש, אני מבקש מכל הבחורים לשבת במקומות, אפשר לאכול תוך כדי, אין תענית אכילה, יש רק תענית דיבור.
דבר ראשון, מזל טוב לסיום. השם יעזור שתזכו להתחיל וללמוד ולסיים ולדעת עוד הרבה ספרים ומסכת סחרויס ולשמר ולעשויס ולקיים וללמד ואהבו אז כל דברי סלמות תוירו. יש ויכוח מעניין, ויכוח, נושא מעניין על רב חיים, ככה תוך כדי השיב ומתעורר מהמספיד הזה והמספיד הזה, האם רב חיים היה בלקישרן בצעירותו או לא? אני לא יודע אם מישהו אחז פה את ההבדלים בין האספדים, אבל יש כל מיני סיפורים סביב העניין הזה. יש סיפור שהיה איזה יהודי בארצות הברית, יהודי שהיה מלמד בחיידר, ורצה יום אחד לעודד את הילדים. שגם הילדים שהם פחות מוכשרים, גם הם יכולים ללמוד ולהשיג ולהצליח ולהיות תלמידי חכמים גדולים. והוא אמר להם שתדעו לכם שרב חיים קניאבסקי, כן, גודל הדור וכזאת ידיעה סתירה וכזאת דרגה גבוהה הוא הגיע, גם הוא בצעירותו הוא היה חלש, ככה הוא אמר, גם בצעירותו הוא היה חלש, והנה הוא התאמץ ולמד וקיבל סייעתא דשמיא והצליח, ותראה לאן הוא הגיע. ותקופה אחר כך הבן שלו נהיה חולה באיזה בעיה נפשית, והיה לו, המצב שלו היה לא טוב ולא ברור, והוא חשב אולי זה מגיע מקפיידה, שככה הוא זלזל בכבוד תלמיד חוכם, שהוא זלזל בכבודו של רב חיים ואמר שהוא היה חלש בכישרונות חלשים בצעירותו, אז אולי זה עונש על זה. אז הוא התקשר לרבי למן וביקש ממנו שיספר את הסיפור לרב חיים ויבקש מחילה. רבי למן אמר לו לא נעים, לא נעים לו להגיש את רב חיים, להגיד לו מישהו אמר עליך שהיית חלש וזה, ולא נעים לא להגיד דבר כזה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, תשלח לי בפקס, כאילו תכתוב את כל הסיפור ואני אגיש את זה, תדף לרב חיים ומה שהוא יגיד. וככה המלמד ההוא מאמריקה כתב את כל הסיפור שהיה, אמרתי לילדים כדי לחזק אותם, והנה זה מה שקרה. רבי למה ניגש עם זה לרב חיים, רב חיים קורא, אומר, הוא קם מהמקום, ניגש לארון, היה שם אולי בניין אילום של הרב אברהמי או ספר אחר, והוא מוציא את זה והוא מראה לו שכתוב שם על החזון איש, כנראה מפאר הדור או אחד הספרים, שבצעירותו הוא היה כישרון חלש מאוד והוא למד ברצינות והוא זכה להיות החזון איש. ואז יש שם הערה בצד של הסטייפלר שכתב שזה לא שנור ומועצי שם רע, משהו כזה, שקר ומועצי שם רע,
שקר וחזב,
ייצור שזה שקר, לא נכון הדבר הזה. אז אמר רב חיים קניאבסקי על החזון איש, האבא הסטייפלר כתב באמת שזה לא נכון, כי זה לא היה נכון, אבל אצלי זה נכון, אז מה יש למחול? הוא אמר את האמת, זה טוב מאוד. טוב, למעשה מה שקרה שהבחור ההוא לא נרפא והאבא לחוץ, אולי זה עדיין הוא צריך לבקש מחיל, תכלס רב חיים לא מחל, הוא אמר שלא צריך, אבל תכלס הוא לא מחל. אז הוא הלך לרבי חייא יהודה. רבי חייא יהודה הרי היה המלמד, המגיד שיעור בישיבה בתפארת ציון, שרב חיים למד אצלו. אז הוא הלך לרבי חייא יהודה ואמר לו ככה ומה זה, אותו מלמד אמר ועכשיו הבן שלו לא מרגיש טוב ומה יהיה. ואומר אומר לו רבי חייא יהודה, מה פתאום, הוא בכלל לא היה חלש, אומר הוא למד אצלי בישיבה קטנה, הכרתי אותו, הוא היה מוכשר מאוד, אולי הוא לא היה רעשן, הוא לא עשה הרבה רעש, לא שמעו ממנו, לא כולם ידעו כמה הוא מוכשר, אבל הוא היה מאוד מוכשר ובאמת הוא צריך לבקש מחילה ושרב חיים ימחה לו. טוב, חזר רבי למן לרב חיים ואמר לו, רבי חייא יהודה אמר שהיית מוכשר, ואמר, כן, קיבלת מחמאה שנים אחרי, אבל בסדר, ואמר רבי חיים אמר שרבי חייא יהודה אמר שהיית מוכשר ושאתה צריך למחול לו, כאילו יש מקום לבקש מחילה. אמר לו רבי חיים, ככה מוכל, אני מוכל לו. ובאמת אותו ילד חזר ונהיה בריא. אז יש פה איזה נקודה, כן היה מוכשר, לא היה מוכשר. האמת היא שהאלה שהכירו אותו מצעירותו אומרים שזה לא כזה חלק, זאת אומרת זה לא, יש, הכישרון הכי טוב כנראה זה הכישרון של השקידה והיכולת לשבת וללמוד, ואת זה היה לו, את היכולת הזאת לשבת ולהתאמץ עוד פעם ולהתאמץ, אבל במהירות תפיסה והכל. אני רוצה רק לומר את הנקודת מבט שלי, זה סתם, יכול להיות שיש בזה גם נפקא מינה לבחורים לחיים ולכן זה כן, אולי יכול להיות לזה תועלת. מה נקרא אצלנו בתור, אתה יודע, בחורים מדברים, בחורים בעל כישרון. הוא כישרוני. מה זה כישרוני? איזה כישרונות? יש סט של כישרונות. יש כישרון למוזיקה, יש כישרון לציור, יש כישרון... יש המון סוגי כישרונות. למה מתכוונים כשאומרים לבחור שהוא כישרוני? בדרך כלל, מה שבחורים מדברים, ודאי בישיבה קטנה וגם בישיבה גדולה, בדרך כלל זה ככה, מדברים על תפיסה מהירה, שליפה מהירה וזיכרון. זה בדרך כלל מה שהכישרונות שמוגדרים אצל אנשים צעירים כמוכשר, זה הכישרונות האלה. הוא תופס מהר, זאת אומרת לא צריך להסביר לו פעמיים, כן, יש כאלה שמסבירים לו לאט, הוא מבין מהר, אבל מי שגם מבין מהר כשמסבירים מהר, תפיסה מהירה. דבר שני זה שליפה מהירה. יש כאלה שהוא תופס, הוא מבין, אבל הוא לא, אין לו את הלשון הזאת, הוא רור, אתה יודע, לראות את התשובה, וברגע הראשון, עוד לפני שהמריצ'יור או הרב גמר את השאלה, הוא כבר יש לו את התשובה על הלשון. נכון? אז יש אחד שהוא חושב, הוא מבין, אבל לוקח לו זמן להגיד. אין לו את הלשון המהירה. אצלנו כישרוני זה לא רק מי שתפס. תפס מהר ושולט מהר וזיכרון טוב. זאת אומרת שהוא זוכר מה שלמדו לפני שבוע, זוכר מה שלמדו לפני שנה, שנתיים, זוכר משהו שהוא קרה. זה מה שאנחנו מגדירים ככישרון. אם אנחנו מסתכלים לאורך החיים, לא כדי לענות תשובות חריפות בשיעורים ולהתכסח עם חברים וברמה הזאת, אלא לאורך החיים, מה הכישרון האמיתי שאדם צריך בשביל להצליח בחיים? אני מדבר לא רק בתירה או בלומדס או באלוכה, אלא בכלל, גם להצליח בעסקים, גם להצליח בהמון נושאים. מה הכישרונות הנדרשים? דווקא לא הכישרונות האלה. הכישרונות האלה שאנחנו מגדירים אצל בחורים צעירים ככישרוניים, הם לא הכישרונות האמיתיים שצריך לחיים. תפיסה מהירה, שליפה מהירה וזיכרון זה דברים טובים. מה שבאמת צריך בשביל לפתוח עסק ולבסס אותו נכון, בשביל ללמוד סוגיה ולהבין אותה נכון ולהוציא ממנה את היסודות שלה, צריך אנליטיות קוראים לזה, בסדר? זה כישרון אחר לגמרי, כישרון של יכולת ניתוח. לקחת טקסט או חומר או עובדות, בסדר? עם כל דבר במקביל שלו, ולנתח אותם ולהבין מה הנקודה המרכזית ומה הנקודה השולית, מה הדבר החשוב, מה הדבר שאפשר להשמיט, מה? בסדר? יש לפעמים, אתה רואה אנשים שהם, איך הוא אומר, אתה רואה לפעמים, כן, השם ישמור, זה שייך אצל כאלה שנמצאים על הרצף האוטיסטי, שהוא רואה המון המון דברים, אבל הוא לא יודע לסנן. הוא לא יודע מה חשוב, מה לא חשוב. אז הוא נתפס על המון המון פרטים. הוא יכול להגיד לך את כל הימי הולדת של כל השכנים, כל המשפחה שלו, אבל איפה הם גרים הוא לא יודע. זאת אומרת, הוא הרבה יותר חשוב לדעת איפה הוא גר, מאשר לדעת מה היום הולדת שלו. או כל מיני, הוא תופס פרטים שהם שוליים. כן, בדרך כלל, יש לפעמים שחשוב יותר יום הולדת. אבל באופן עקרוני יש דבר כזה. עכשיו, מה קורה? אתה צריך בשביל באמת לבנות משהו בחיים, אתה צריך לא רק תפיסה מהירה ושליפה מהירה וזיכרון, אלא זה, שזה בהחלט יכול להועיל. אבל אם אין את הכישרונות האלה, ויש כישרון אנליטי, יכולת ניתוחית, לנתח סוגיה, לנתח עניין, זה הרבה יותר חשוב, זה הרבה יותר קריטי, וזה באמת מה שקובע. החזון איש לדוגמה, היה... בדיבור הוא היה איתי. היו שואלים אותו שאלה, הוא לא עונה על המקום. אתה מכיר את זה, יש עילויים. אתה שואל, הוא כבר עונה, והוא לא עונה על המקום. הוא היה חושב, 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 ואז עונה. וכשהוא היה עונה, כל מילה הייתה יעלום. לא היה שייך להתווכח, זה היה קיר יצוק, בטום, פלדה. לא היה, היה ברור לגמרי. אבל מה? זה לקח זמן. הוא לא היה... אתה מכיר את זה? הוא זורק כבר את התשובה. בסוף התברר שזה בורה סוגיה אחרת, השם היה אחר, מה, התאריך אחר, לא משנה. הוא כבר ירד... אז הרבה פעמים מרוב הכישרון, מרוב המהירות, מפספסים את היסודיות. מספרים על רבו חבר. רבו חבר לימים של ברכה שמואל, שפעם אחת בחור שאל אותו שאלה, והוא היה אילוי מטבעו. אז הוא שאל אותו שאלה, ורבו חבר על המקום ענה לו תשובה. ואז הוא אמר לו, עניתי לך מהר מדי, בלי לחשוב לעומק, תחכה רגע. חשב, 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 ואז הוא אמר, ענה לו את אותה תשובה מילה במילה. אמר, כן, אבל עכשיו זה אחרי מחשבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר במהירות גם להגיע לדברים מאוד טובים, וברוך השם, מי שיש לו את המתנה הזאת שיודע לקדוש ברוך הוא. אבל מה שבאמת בונה בן אדם לאורך זמן, להיות תלמיד חוכם אמיתי, ואפילו במקביל, בנושאים אחרים בחיים, כן? לא משנה אם זה עסקים, אם זה כל נושא בחיים, מה שבונה לאורך זמן זה דווקא היכולות הפנימיות יותר, הרגועות יותר, השקטות יותר, שלא באות לידי ביטוי במיוחד. ולכן כשבאים ודנים האם רב חיים היה מוכשר בצעירותו או לא, היה כישרוני או לא, השאלה היא איזה כישרונות. כי יכול מאוד להיות שהוא לא היה מהיר, והוא לא היה כן, איזה שליפה מהירה או תפיסה מהירה, וזה בכלל לא חיסרון, כי כשאנחנו מדברים על יכולות אמיתיות לחיים, יכולות אמיתיות להיות תמיד חוכם אמיתי, זה בכלל לא הכישרון המדובר. ולעומת זאת, שאם אנחנו מדברים על יכולת אנליטית, לקחת סוגיה ולפרק אותה ולנתח מה עיקרי ומה תפל, ולהתייחס ו... להתייחס בחיים למה העיקרי ומה תפל, שבזה רב חיים היה מיוחד. כל דבר שלא היה קשור לדבר העיקרי האמיתי בחיים של תורה ועבודת השם, הוא לא נכנס על הראש, הוא ידע להשמיט את זה לגמרי. לא להתייחס לזה בכלל, לכל הרעשי רקע האלה. יש בחורים שיכולים להגיד לך מה הצבע של הגמרא ואיזה ציורים יש בסוף, איך בדיוק נראה הסמן של ההוצאה, אבל מה כתוב בפנים, זה עוד שאלה. אבל יש לה דעת מה העיקר, איך נראה מבחוץ, אין לי מושג. מה הסדר המדויק? לא יודע, את כל הערום מן הערום, כל המסתובב וכל חוזר מהסוף זמן, הוא חוזר מהישיבה, הוא יודע להגיד את התפריט בצהריים כל יום, מי הלך, איפה הלך ליד מי הוא ישב. כן, אבל מה למדו? נראה לו שיבוא מס, הוא לא ידע בדיוק. השאלה היא להתמקד בעיקר ולהשמיט ולהתעלם מהדברים התפלים. ובדבר הזה, כן, יש כישרון שהוא כישרון עיקרי. אני אומר, יש בזה תועלת עבורנו, כי הרבה פעמים בחור מרגיש את עצמו ביחס לחברים, ביחס לישיבה, אני לא מוכשר, אני לא כישרוני, אני לא בלכישרן, אני כבר אין לי סיכוי להיות תמיד חוכם, אני לא מוכשר. איזה כישרונות חסרים לו? הכישרונות שהם חסרי משמעות לחלוטין. ולעומת זאת, הכישרון האמיתי שצריך, יכול להיות שיש לו. ולכן, אני לא מוכשר. במה אתה לא מוכשר? בוא תגדיר את זה. הוא לא מוכשר בתפיסה מהירה, ושליפה מהירה, וזיכרון מיידי. נו, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. פשוט חסר משמעות כלפי מה שבאמת אנחנו מדברים עליו. כלפי מה שבאמת, ללמוד מסכת, ולדעת אותה, ולהבין אותה לעומק. למה זה, אם מדברים על רב חיים, אז מאוד מאוד חזק הנקודה הזאת, אבל יש משהו שראיתי בהספדים, הוא תפס השבוע בקובץ גיליונות, היה שם ממש כמה דפים של סיפורים יפים, שמישהו כתב ממש, זה נראה שהוא כתב את זה לעצמו, כי הוא כותב שם אפילו קצת יותר מדי משוחרר, אבל יש שם נקודה שבאה לי לביטוי, שאני חושב שאותי היא חיזקה, ואולי היא יכולה לחזק גם עוד. הוא אומר שרב חיים, הוא לא ידע לעשות חשבונות. ככה היה, חברותה שלו מספרים, אנשים שהכירו אותו, אפילו כפל וחילוק, כן, חשבונות ממש פשוטים, בהתחלה הוא לא ידע כלום. אני מדבר בתור אברך ב-30, 40, לא, עד גיל 60. כשהיה צריך פעם לעשות חשבונות של דולר מול שקל, שער יציג, הוא היה מסתבך לגמרי, היה צריך עזרה. הוא לא היה מסוגל. אומר, עד כדי כך, ברל ויינטרויב, החברותה שלו, מספר שכשהיה צריך לחשב, נגיד, 536 כפול 4, אז כולם עושים 536, הוא היה עושה 536 ועוד 536, ואז 1077 ועוד 1072, כאילו, ככה מחשב, עוד פעם, הכל מחשב בעוד ועוד, לוקח המון זמן, כן? ובשביל זה יש את הכפל שהוא פשוט נקל, אבל זה פשוט עובד באותה שיטה, כשקיצור, אומר, הוא לא היה מוכשר בנושא הזה של חשבון, מתמטיקה, זה בכלל ממש ברמה של ילד, ממש מדהים. ואז יש דבר מסוים שרמב"ם הלכה הזכיר שחוידה, שעד אז הוא היה... לומד בלי להבין מה עם החלק הזה בתורה, מה עם החלק הזה של רמב״ם קידוש החיידש, צריך ללמוד גם את זה. הוא החליט שהוא הולך ללמוד את זה, וכולם אמרו לו, כל אלה שהכירו אותו ורבר ויינד, הוא אומר, חיים, עזוב, זה לא בשבילך, זה לא הראש שלך, אין סיכוי, כאילו, זה חשבונות הרבה הרבה יותר מסובכים, כפל שברים וכל מיני לחשב מעלות ושניות חשבונות מאוד מאוד מסובכים, שגם אנשים שיודעים מתמטיקה טוב מסתבכים איתם. אתה שאתה לא מסוגל לעשות כפל, אתה תלך ותעשה את החשבונות האלה. אבל אין, זה חלק מהתורה, והוא רוצה ללמוד את זה. הוא היה כבר בן 60, אדם מבוגר ביחס ללמידה חדשה, זה מאוד מבוגר, זה זקן מופלג, והוא הלך ללמוד את זה. הוא שמע שיש אברך בשם הרב הסגל שיושב בכולל סלובודקה, שחיבר ספר מגידו רוקיה, ספר על הלכות קידוש החודש, ושהוא יודע גם להסביר טוב. רב חיים לקח מונית ונסע אליו. נסע לכל הסבודקה, מגיע, אני מבקש ללמוד איתך. תלמד אותי, הלכי סקידוש החוידש. איצור, רב הסגל הוא כבר היה, רב חיים המפורסם הגדול, הוא כבר היה בן 60, הוא כבר היה ממש מפורסם. איצור, אומר לו, הרב הסגל, לא, אני אבוא אליך, אומר לו, הגמור ירמוד בחולין, שאבימי הלך ללמוד, שהוא שכח את התורה, הוא הלך ללמוד אצל התלמיד שלו אבימי, אז הוא הלך אליו, כי איך במסתיה מלצטפי, יש יותר סייעתא דשמיא כשאתה מתאמץ ללכת ללמוד. אז אני אבוא אליך, שיהיה לי סייעתא דשמיא שאני אזכה להבין. והוא ישב, הגיע תקופה ארוכה לרב הסגל הזה, היה מגיע אליו ויושב ולומד איתו את הלכות קידוש החודש, ומה יש לי? הוא הגיע אחר כך למצב שכשהיו יושבים, הוא היה לומד את זה עם החברוסה שלו, את החשבונות, החברוסה היה עושה עם מחשבון, ורב חיים היה עושה את זה עם הראש, והתוצאות שלו היו מהירות יותר ומדויקות יותר. עכשיו, ופה זה משהו מדהים, כי אפשר לדבר על רב חיים, היה מוכשר, לא מוכשר, זיכרון טוב, אילוי, לא אילוי, הכל דיבורים. הדבר הזה לא, חד משמעית. הוא לא תפס כלום. איך הוא כן הצליח? הוא התאמץ. התאמץ, לא סתם התאמץ. קראת עצמו. ניסה, לא הבין, ניסה עוד פעם, ועוד פעם, והתעקש, 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 ודפק ראש בקיר, גירד עם הציפורניים, אין לי מושג מה הוא עשה, אבל הצליח. והוא חיבר ספר, שקל הקוידש, שהוא הספר הכי ברור למי שרוצה ללמוד היום, רמב"ם, הלכות עסקים של הקוידש, עם כל החשבונות, לומד את זה עם הספר של רב חיים, שקל הקוידש. מתמטיקאי, אה? יש, אם תתאמץ, תצליח. רב חיים היה, באמת, הוא היה בזר הקדושים, בן של הסטייפלר, גדל ישן עם החזוניש במיטה, באותה מיטה, זה באמת פלפלי, הוא גדל עם החזוניש, וגדוי לאוילום באמת, גידלו אותו והשקיעו בו את כל נשמתם, כן? גם החזוניש וגם הסטייפלר השקיעו בו את כל נשמתם. ומעלה, והמעלה הזאת היא מעלה גדולה. איך רבן לייב אמר פעם, הרב שטיימן זיכרוני לברוכה, אמר פעם, שרב חיים לא עבר, הוא אומר, רב חיים הגיע לגדלותו, לכזאת מעלה, כי הוא מעולם לא עבר על, אפילו על איסור דרבונן. עוד פעם, מאיפה הוא ידע? יש בעריכוי בירס השם, הרשמקט, הוא יכול להריח. אומר, רב חיים הגיע למעלה כזאת, כי הוא מעולם לא עבר אפילו על איסור דרבונן. מעולם לא עבר על איסור, ברור, זה גם מעלה. אבל פה, בעניין הזה, בשקל הקוידש, אתה רואה דבר אחד. עבודת פרך. הוא ניסה ולא הבין, והתאמץ 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 עד שהוא נהיה לגמרי טוב בזה שהוא מאיר עיני ישראל בדבר הזה. מאמץ. טוב, הדבר הזה, האמת היא שזה לא רק ביחס, וזה נושא שהוא קצת יותר עדין, אבל גם זה מובא שם הקבץ גלגלי, זה גם סיפור באותו קובץ של הסיפורים. הוא מביא שם עוד סיפור, הוא אומר שצריך להבין את היחס לרב חיים בלדרמן, כאילו בסביבה הזאת שבה הוא גדל. אנחנו אומרים, כשרב חיים היה, הוא מתאר את זה, כשרב חיים היה בן 34. כותב הסיפור, הוא מתאר את זה. הוא זוכר את רב חיים, כשרב חיים היה בן 34, אברך צעיר. אומר, הוא היה שם בלדרמן, ויש שם כל גדולי תלמידי החזוניש. כולם מאיינים מובהקים. אנשים שעסוקים בלעיין לעומק של כל סוגיה בכל דבר. ורב חיים היה שם, זה שלומד פייס, פשטן, לומד רק פשט. והיה, לא כיבדו אותו. לא כיבדו אותו, אומר בוא לא ניכנס לפירוט, אבל אלה שלימדו עליו סנגוריה אמרו שנו, עם ישראל גם צריך כאלה שיושבים ולומדים פקיאס. כאילו יש בזה מעלה, ואלה שלא לימדו עליו סנגוריה עדיף לא לחזור על מה שהם אמרו עליו. ולא היה לו שום הערכה, זאת אומרת אפילו הוא עצמו, יש בן אדם שאתה יודע, מתחיל משהו, וכל אומרים לו וואי, איזה יופי, מצוין, אשריך, מכבדים אותו, וזה נותן דלק. שהמנוע נוסע הלאה. אצלו לא היה לו את הדלק הזה. שנים, 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 כלום. לא רק שהוא לא קיבל כבוד, הרבה מאוד ביזיונות. ואפילו במידה מסוימת, הוא גדל אצל החזוניש, הדמות היה עיון עמוק. וכשהוא לא הלך על הכיוון הזה של העיון העמוק, היה מקום כזה של, נו, אני לא באמת לומד כמו שצריך. ואבא שלו, קילס ינקב, הוא גם לא. בן אדם חי, חיים ארוכים שהוא למד והתאמץ ולא היה לו שום סיפוק חוץ מדבר אחד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? איזה כוחות הוא נתן לי? ללמוד ככה? אז ככה אני אלמד. שנים, 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 שנים שהוציא דרך אמון או העולם היה בהלם? איך הרב אלישיב אמר? מלוכים כתבו לו את זה. זה לא נתפס, איזה עיון, איזה כוח עיון אדיר היה לו, אבל זה כוח עיון שהגיע שנים אחרי. להביא דוגמה לזה, באמת, זה משהו מעניין, אבל אתה רואה בכלי נגינה. יש כלי נגינה שבן אדם לומד לנגן עליהם, גיטרה למשל, אורגנית. אתה לומד, אתה כבר אחרי שבוע חוזר הביתה, מנגן יונתן הקטן, נכון? יש משהו כזה שאתה מקבל תגובה, כן? אתה מקבל סיפור די מהר. ואז אתה לומד עוד שיר, ולאט לאט, והאקורדים, ופה ושם, אבל התהליך הוא לא שאתה משקיע שנים, 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 ורק אז רואה תוצאות. כבר אחרי שבוע, ולכן זה מאוד מקל על הלמידה, ולכן הרבה שמתחילים ללמוד מוזיקה, נגינה, מתחילים עם כלים כאלה, שאתה תוך כדי עבודה מקבל גם תגובה חיובית מהסביבה, אתה יכול לנגן משהו, ואתה לא משקיע לחינם. לעומת זאת, יש כלים אחרים, וזה מאוד שכיח דווקא בכלים הערביים, ויש כל מיני כזור, עוד, יש כל מיני כלים שהם קנון, יש גם את המשטח ההוא שמנגנים עליו, זה דומה לפסנתר עתיק, קיצור, יש כל מיני כלים מורכבים. הכלים האלה, מישהו שלומד את הנגינה בזה סיפר לי, אומר, אתה לומד 6-7 שנים ואתה לא יכול לנגן ליונתן הקטן. אתה לא יכול לנגן כלום. כלום, כלום, כלום. תראה אותך, מה אתה לומד? נו, תנגן משהו? לא. תבוא עוד 5 שנים לדבר. אבל בינתיים אין שום סיפוק בדרך. כלום. אחרי 7 שנים, 8 שנים, אז אתה יודע לנגן. אבל אז אתה יודע לנגן בבת אחת הרמה הכי גבוהה. יש כלים שהם מורכבים יותר. יש מהלכים בלימוד, מה שגם מקובל יותר ללמוד אצלנו בישיבות, שזה לימוד כזה שהוא גיטרה. אתה לומד, אפשר להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, אבל בינתיים על הדרך יש לך גם סיפוק. אתה יכול לנגן יונתן הקטן, יש איזה לומדה של יונתן הקטן כזה, זה תרוץ טוב, איזה משהו, איזה חושייה טובה. עוד פעם, זה לא ברמה גבוהה, אבל יש לך סיפוק, אתה יכול לחזור הביתה, לחזור על איזה וורט, כן? לחזור על איזה, לכתוב איזה חבורה קטנה. יש סיפוק בדרך. במהלך הלימוד של רב חיים, זה היה כזו, זה היה עוד, זה היה... הוא למד 60-70 שנה, ואז יצא יצירת פאר של כל התורה כולו. הדבר הזה אבל דורש המון 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 מאמץ. בלי סיפוק, בלי לקבל מחמאות, בלי לקבל, לעשות את רצוי נשם ולהתמסר לתירה בכל הכוחות. מורך השם, שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכישרונות, הוא יכול ללמוד ומקבל סיפוק, ומחמיאים לו על השאלות שלו, ומפרגנים לו על התירוצים שלו, והוא חוזר הביתה, והוא יכול לחזור על הדבר פרה, ועל משהו שלמדו השבוע, או משהו על הפרשה, או משהו כזה, ווואו, אמא שלו שמחה, ואבא שלו ישמח, אובי וסוגי, אימוי, ברוך השם, בן חכם ישמח, אשריו אשרי חלקו, שיודע לקדוש ברוך על המתנה הזאת. אבל יש בחורים לפעמים שאין להם את הכוח הזה, והוא לא, אף פעם לא שואל שאלה לעניין, ואף פעם לא, תשובות שלו אף פעם לא מחמיאים לו עליהם, מקסימום הוא אומר משהו, יצא לו משהו שקצת שונה, וכאילו, מזלזלים, כן, לא, לא, כולם יודעים איך זה לפעמים נראה, וגם בבית הוא לא בדיוק מסוגל לחזור. הוא יכול להיות כמו רב חיים. הוא יש לו כוח כזה, אם הוא יחליט, שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, בכוחות שלי, ויתיישב, וילמד, ויתאמץ. לא בגלל שהוא לא מוכשר, כי הרבה פעמים דווקא יש לו את הכישרונות היותר רציניים ויותר עמוקים ויותר חזקים, שהם באמת איתם מצליחים לאורך זמן בחיים בהצלחה הרבה הרבה יותר גדולה. ולכן את הכוחות האלה, את הדברים האלה, צריך לנצל וחשוב לנצל, וברוך השם שיש לכם פה כאלה רמים ורבנים שיש להם את היכולת לעזור לכם ולגדל. אני כבר זכיתי, כמו שהרב הזכיר, להיות פה בעבר, ואני מקווה בעזרת השם, בעתיד, בעזרת השם, גם כן להגיע ללמוד קצת, אבל ברוך השם. יש עכשיו את הכוחות של רב חיים, כמו שהירש דבש אומר, ואחסן סופר אומר, וכתוב בהרבה ספרים, הכוחות שלו נמצאים עכשיו באוויר. עדיין, בזמן הזה עדיין אפשר לתפוס, עד סוף השלושים זה עדיין זמן שאפשר לתפוס. והכוח הזה שאפשר לתפוס בו זה כוח מיוחד. כוח שאומר שלא משנה מה אתה ומי אתה ומאיפה אתה מגיע ומה הכוחות שלך, אתה יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות ולהשיג להיות בן אדם שמגלה את כל התיר וכל העם ישראל. זה דבר לא נתפס בשכל, דרך אמונה, שספר של בן דורנו שנכנס לארון הספרים הבסיסי של, 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 של ארון הספרים היהודי הבסיסי, זה באמת דבר לא נתפס בשכל שמישהו יזכה לזה בדור שלנו. והוא זכה. ועוד פעם, באיזה סוג עבודה אתם יודעים איך הוא עבד על דרך אמונה? זה לקח, עד גיל 30 זה היה באמת, הוא למד את החובות שלו, מה שנקרא. אחרי גיל 30 זה כבר הפך להיות מצב שאת החובות, את הבעל ירושלמי מספרו הספרי תוספתא, רמב"ם, שולחן ערוך, זוהר, כל הספרים האלה, היה לוקח לו 6-7 שעות לגמור. אז זה היה קם ב-2 לפנות בוקר, יושב ולומד, השחריס, אחרי שהחריס משלים, את החובות הוא גמר. ואז הוא הלך לכולל, כבר אחרי שהוא גמר את החובות. עוד פעם, מגיל 16 עד 16 עד 18 הוא ניסה ולא הצליח, מגיל 18 הוא כבר הצליח, מגיל 18 עד גיל 30 הוא השקיע את כל היום בלימוד החובות. אני לא יודע אם כל הפרטים מדויקים, אבל כך שמעתי מאנשים שקרובים אליו. עד גיל 30 הוא השקיע בלימוד הפקיעס, עוד פעם, ממנו יש הקהילים, ולהבין, זה לא הרפקיאס לקרוא סתם לשיר, אלא באמת להבין. אחר כך הוא הגיע למצב שלקח לו לא יותר מ-7 שעות ביום. 7 שעות ביום הוא עשה את זה בלילה, כך קם לפנות בוקר, לומד, ואז במשך היום הוא יושב בכולל ולומד זרועים, שנים הוא למד זרועים, יושב, לומד כל משנה, מסכם אותה בכל הראשונים, האחרונים, כל מי שדיבר על הנושא לפי הסדר, ואז בכל משנה היה לו מחברת. היה כותב בחוץ, פרק זה, נוסח את זה, פרק זה, משנה, מחברת. עכשיו מחברת הוא עשה סיכום, מה שכתוב פה, לומד, מסכם, כותב, סיכום, סיכום פשוט. ואז עובר על ספרים. כל ספר שהוא עובר, כאחי עזר, כל דבר שקשור, רגע, זה קשור למשנה הזאת, פותח את המחברת של המשנה הזאת, כותב. זה קשור למשנה הזאת, כותב. וככה עוד ספר, עוד ספר, עוד ספר, עוד ספר, משהו שנים. כל עובר על השס, רמב"ם שולחן ערוך, כל מילה שהוא ראה, שקשורה, כתב במחברת. עבודת נמלים, פשוט עבודת נמלים. ואז, בסוף, הוא לקח את כל מה שהיה כתוב לו, והתחיל לסדר. סוגיות מקבילות, עניינים, כל דבר במקום שלו מנוסח. ובאמת, אחר כך אתה פותח דרך אמונה, ואתה רואה, אתה יכול ללמוד סוגיה, באמת. שבוע שלם להתעמק בסוגיה אחת, ואתה פותח. אתה רואה איך הוא מסכם את זה? אין נקודה שהוא מפספס. והכל, עוד פעם, זה, גם פה זה לא עבודה של כישרון מהיר. יש אילויים כאלה, הוא יכול לקחת עת, והוא כותב פירוש על משנה. לא מדובר בזה, מדובר על עבודה איטית ומסודרת, ואם אפשר ללמוד מזה, זה דבר ראשון, ללמוד, פשוט ללמוד, ועבודה איטית ומסודרת, ולכתוב. יש לך חידוש, התברר לך משהו, תכתוב. קח מחברת ותכתוב. כתיבה, בקיצור, או כל דבר כתיבה. הכתיבה הזאת מצטברת עם הזמן להיות, באמת, ספרים של יצירת פאר, של שמאירים את כל העולם. תורך השם, יש לכם רבנים טובים שמגדלים אתכם, ללמוד כמו שצריך. ולהמשיך הלאה, והשם יעזור,
וכישרונות
ברוכים מכל הסוגים, והשם יעזור.
אני אמרתי אתמול שתקח את כל הבעיות הכי קשות, את כל הבחור הכי קשה כאן, זה לא הבעיות הכי קטנות שיש בעולם. כל אחד, כולם פה מיוחדים שבא מיוחדים. אחד חושב אותי, זה בעיה כזאת, זה היה כלום, זה כלום לעומת מה אנשים
מתמודדים. ברוך השם, ברוך השם. השם יעזור שתזכו לגדול ולצמוח ולקחת מרב חיים את מה שאנחנו יכולים לתפוס בזכויות האלה, בכוחות האלה, ויהיה לנו שפע של סייעתא דשמיא לצמוח כמו שצריך. מזל טוב, תזכו לגדול באמת.
אמן, שפע.